שלום קהל נכבד, אנחנו רוצים היום לדבר על נושא שטלטל את המדינה בצורה קשה ביותר. אנחנו רוצים לדבר על משפט אייכמן, להסביר מדוע הוא בעצם היחידי שהובא לארץ, ובעיקר אנחנו רוצים לעבור אחר כך לדבר על משהו שבכלל לא ידוע. זאת אומרת, ידוע שזה למעשה, מה שאנחנו רואים זה שמשפט אייכמן יצר מופע אנטי-ציוני בחסות הממשלה, שדרכו התרסק למעשה כל האתוס הגזעני אנטישמי הציוני מול יהודי מזרח אירופה. ללא רצונה של הממשלה, הפוך מרצונה, ונתאר איך שזה יצא מכלל שליטה. רק לפני כן אנחנו רוצים להשלים, דיברנו לגבי נושא של הבתי משפט, מערכת המשפט, וסיפרנו שיש לנו, הגיע לנו בצורה לא מסודרת, אם זה היה מגיע בצורה מסודרת, כנראה היה מאות מקרים, רק הגיע לנו עשרות מקרים, 30 מקרים, של שופטים שפשוט היו פושעים, עבירות מהעבירות הקטנות ביותר עד החמורות ביותר, ושכמעט אף אחד בהם לא נגעו בהם. אני רוצה להביא עוד דוגמה אחת לסיפור כזה מזעזע של שופטת של בית משפט המחוזי שביצעה פשע חמור של זיוף פסק דין ובאמצעותו גניבת כספים. מדובר על שנת תשס"ב, 2002 למניינם. שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, איריס לושי אבודי, מתגרשת מבעלה, שהוא בעצם היה מעורכי הדין של ראש הממשלה נתניהו. הגירושין על רקע הבגידה בו כדי שימנו אותה לשופטת. היא זייפה פסק דין של הרבנות הראשית, והגישה מסמך זה להוצאה לפועל. בכהונתה, בזמן שהיא מכהנת כרשמת בפתח תקווה. בעברה הייתה גם יועצת בית המשפט העליון. באמצעות הזיוף הזה היא צריכה לגנוב ממנו כספים רבים. היא גם השתמשה במרמה בכרטיס אשראי שלו ואחר חגיגת קניות של מותרות. לי סיפר את זה, אני לא ידעתי מהסיפור הזה, התברר שזה התפרסם בגלובס. סיפר לי את זה לפני מספר ימים עורך דין על כך מהציונות הדתית, והוא אמר לי שזה התפרסם בזמנו בעיתון גלובס ב-14 לראשון 2002 למניינם. כן, זיוף, גניבת כסף, הולכת שולל של כל מערכת המשפט. אם זה היה אזרח מן השורה, הוא אני חושב שהוא היה יושב בכלא הרבה שנים. מה שאנחנו נוכחים במשהו מדהים, שופטת זו לא הוכנסה לכלא, אף לא הותחה מתפקידה, כפי שלמעשה נוהגים לא להדיח כמעט את כל השופטים הפושעים. שזה למעשה התנהלות שיוצרת מצב שמעודד עוד שופטים לבצע פשעים חמורים, ובמקום עשרות, אולי כבר עכשיו יש מאות, ודאי שזה יכול, זה גורם לזה שכבר מאות שופטים יוכלים לבצע כל פשע אפשרי, והם יודעים שהמערכת תגן עליהם. עורך דין זה גם סיפר לי שהוא הגיש בקשה לשופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין, כי כבר הבעל שלה הגיש בקשה לרובינשטיין שהוא היה יועץ המשפטי לממשלה, להדיח אותה, אז הוא לא עשה כלום. אז עורך דין זה סיפר לי שהוא הגיש בקשה לרובינשטיין, לפחות לציין הערה מנהלית בתיק שלה. אבל פי שהוא אמר לי ידע שהסיכויים הם קלושים. וזאת משום שהוא מהתנות הדתית, לא נשכח, עורך דין מתנות הדתית. הוא אומר משום שלמעשה השופטים עם הכיפה הסרוגה, כך הוא אמר לי במילה במילה, אינם המושחתים ביותר מבין השופטים. אבל זה, זאת אומרת, זה הגיוני בכל המערכות, כפי שראינו כבר בקום המדינה, גם בהמשך עם הברית ההיסטורית, שהם למעשה העבדים הנרצעים ועושים את כל העבודות הכי מלוכלכות של הציונות. כמובן שעוד אליקים רובינשטיין נזב בו, כיצד הוא מעיז לנסח דרישה כזאת. ובכן, אנחנו כעת עוברים לנושא המרכזי שלנו. כידוע, אייכמן היה פושע הנאצי היחיד, חוץ מאחד לפני כמה שנים, שהיה איזה שומר, משהו זוטר, וכמובן גם שחררו אותו, זה רק היה, אבל בוא נאמר, בכל ה-70 שנה, אייכמן היה פושע הנאצי היחיד, שנחטף לישראל, הוא עמד לדין במשפט ראווה, ונשפט למוות בתליה, משום כמה סיבות, כדי לנקום בו על ניסיונו להציל למעלה ממיליון יהודים, לקראת סוף המלחמה, בניגוד לדרישת ראשי הציונות, כפי שראינו כבר אינפורמטיבית, לחסל את כל יהודי אירופה מלבד קומץ העסקנים שלהם. יש לציין שמשפט אייכמן התנהל כשאייכמן מדבר בשפה הגרמנית, למרות שהוא ידע לדבר עברית רעותה, כי הוא התגורר עוד בילדותו ביישוב הטמפלרים בחיפה, שכפי שכבר אמרנו, הטמפלרים מסווגים דרגה 17 שמסדר צלב מלטה של כנופיית הבונים החופשים. כן, ואנחנו יודעים שהטמפלרים, גם כן כשהגיעו הנאצים לשלטון, הם עוד דעדו אותם, ובקריה היה להם גם כן שם, איפה שהקריה היום בתל אביב, גם כן היה את הזהו שרונה, מצאו שם מת גלים וסמלים נאצים, לא מכבר. חברו של אייכמן, מבחרותו, היה שם בחיפה, המופתי חאג' אל-חוסייני, שאף יעץ לאייכמן, כשהוא ביקר בארץ, לצורך תיאום מודיעיני עם ההגנה, כיוון שההגנה, כפי שדיברנו כבר, הראינו את אינפורמטיבית, מסמך פרנק זיקס, בן גוריון פקד את יחידת המודיעין של ההגנה השי, שירות ידיעות, שיהפוך להיות יחידת סמך, בתוך משטרת הביטחון הנאצי. אז כשהוא בא לארץ, הוא זה שיעץ לו לחסל את היהודים באמצעות הגז. אז כל הסיפור הזה, עם זה שהוא ידע עברית ושהיה חבר שלו וכו', זה מופיע בספר קראתי ונונה על רבי מיכאל וייסמנדל, היינו זה בעצם האדרת ספרו מן המיצר, ואז כשהדירו את הספר וקראו לזה קראתי ונונה, הופיעו שם האיגרות שלו, ובאיגרות שלו שם באיגרת כף ב' כף ג', הוא מספר את זה גם שציפר לו את זה קונל פון ווסטיניני. יש לציין שהמופתי אז היה זה שאמר גם למלך תימן, האימם יחיה בן מחמד חמיד אל הדין, בשנת תף ריש צדיק וו, 1936, בנוכחות היועץ לענייני היהודים למלך, רבי שלום בן רבי סעדיה גמליאל, ששנאתו ליהודים נובעת משום, כך הוא אמר לאימם, השנאה שלו ליהודים נובעת משום מעשי האכזריות הקשים שביצעו הציונים נגד הערבים בפלסטין, איך שמגיעים פה לארץ, ולא מחמת יהודיותם. רבי שלום גמליאל העלה את הדו-שיח בין האימם והמופתי בכתב, בספרו היהודים, והמלך בתימן. נראה שהמטרה של מניעת השמעת דברי אייכמן בעברית, באוזני הצופים והמאזינים למשפט, כפי שנראה בהמשך גם את האינפורמציה, עד כמה זה מאשרים את הדברים, כן, נועדה כדי שהם לא יבינו משפטים מסוימים. זאת אומרת, גם אם הצופים יהיה ביניהם כאלה שיבינו גרמנית, זה, אבל אם הוא יגיד כמה מילים, ככה, אז זה לא כך יישמע. בניגוד אם הוא ידבר בעברית, כל הצופים שומעים זה קצת אחרת. למשל, הזכרת מסמך פרנק זיקס שדיברנו עליו, או מה שהוא אמר כפי שמובא במסמכי המשפט שהוא עלו לאינטרנט, אני הוא זה שדאגתי שרק המוסדות היהודיים הציוניים, כקרן היסוד, הקרן הקיימת, סוכנות, יפתחו בגרמניה בזמן המלחמה, והדגל הציוני הונף מעל הבניין. כך שאנחנו רואים את הקשר והחבירה של ציונות ונאציזם ביחד. את אקול סגור, אפילו של הבונים החופשיים בברלין הם סגור. רק את של הציונות, את המוסדות, מה שהם קראו להם המוסדות המיישבים, המוסדות הלאומיים, את זה הם השאירו. ואולי מסיבה זו, במטרה של חשש, במסווה של חשש להתנגשות בו, הוא הוכנס אולי לכן לקוביה זכוכית, כדי שגם דריו בגרמנית לא יישמעו ללא שליטה. וניתן יהיה לנתק את המיקרופון במידה והוא ישמיע עובדות על הקשר שלו עם הציונות. כי לצורך הבטחת ביטחונו ממתנגשים, לא היה תרסים אותו בתוך קוביה זכוכית. אם זה היה כבר חשש, אכן שידוע שמישהו יוצא להתנגש בו, הרי ניתן היה בכניסה כל אחד שנכנס מהצופים, היה ניתן לבדוק אותו מהראש ועד הרגליים. לא היה שום מצב שמישהו יוכל לחדור לשמה עם כלי נשק כלשהו. לא נשק קר ולא נשק חם. וגם אם כן, לפחות אפשר היה לשים מחיצה זכוכית. לא היה צריך לשים אותו בתוך קובייה זכוכית. קובייה זכוכית זה כדי שלא יישמע מה שהוא מדבר, אלא רק דרך מיקרופון שניתן לשליטה. ואם הוא מדבר משהו לא בדיוק שעולה בקנה אחד עם הרצון להשתיק את הקשר החזק בין הציונות לנאצים, אפשר היה להוציא את השלטר. הרי סך הכל דיברנו על זה כבר, ולמעשה הציונות כולה ממש העריצה את שני הקצוות, גם את הנאציזם וגם את הבולשביקיזם. דיברנו ועוד נראה איך שארתור רופן מאחל לכך, זאת אומרת ארלוזורוב מאחל לכך שהבולשביקים ינצחו במהפכה. דיברנו על זה וראינו את מה שהקראנו, מה שמענית פרופסור אוניטה שפירה, שאצלם זה היה הכל בתנועת העבודה והפועלים, סובייטים וחשמול, הערצה עיוורת. הבאנו את דבריו של דוקטור תום סגף בימי הקלניות, אם אתם זוכרים, לגבי כך שהפלמח, כן, העריץ בצורה עיוורת את הצבא האדום ואת סטלין ואת השיטות שלו. ממילא, זה השיטות היה אצל, גם בברית המועצות נהוגות, שהיה את הכינות של כל צירי המפלגה. אם אכן מישהו היה מדבר לא לפי הספר, מיד היו מוצאים את השלטר, למחרת היה מתפרסם בעיתונות שהוא נהרג בתאונת דרכים, ולפעמים גם משפחתו. וכך אכן נהגו גם כן, פה בשין ב' במשפט קסנר, כפי שמופיע גם בסוף, וכך נדמה לי בסוף הספר של כחש, שלמעשה שמואל תמיר, שהוא היה עורך דין שחשף את כל מעללי הציונות, הוא למעשה, הוא ישן, היה יושן עם אקדח מתחת לקר, אבל זה לא ממש עזר לו, כי מנגנוני החושר של מגוריון, השין ב', יש לו עוד מנגנונים, כן, ניסו לחסל אותו על ידי דריסה. זה אולי מובן, אולי, מה ששמואל תמיר אומר בהסרטה, שתכף נראה את זה, שהצטבר הרבה חומר, הרבה מאוד חומר, על כל מה שהיה בין הנאצים לציונות, בין הראשים של אבות הציונות, ראשי הציונות עם הנאצים. אבל ברגע שהוא נרצח, הוא אומר, אין טעם, למה אין טעם? גם אם לא יהיה משפט, עוד פעם משפט חוזר, אז אפשר לפרסם את זה. אלא שנראה שזה היה אחרי התנגשות בחייו. הוא לא רצה שפעם בה זה יצליח. אולי נראה כעת קודם כל את ההתייחסות, כבר דיברנו על זה בפעם קודמת, ונראה את זה עוד פעם, את בן גוריון, איך שהוא גם סותר את עצמו מני הווה, שהוא למעשה רואה באייכמן אדם מגון, וגם אומר שרואים את זה במשפט. אז קודם כל נראה את הסרטון הזה.
סמוך לחטיפה של אייכמן לפני 10 שנים, אומרים שהייתה אפשרות לחטוף באותה צורה לפחות עוד אחד ואולי שניים מהפושעים הגדולים.
אני לא יודע, זה כזה. לא יתנו דווקא שמנה, אני חושב שמישהו מנה. אבל לא הייתי חושב שצריך לפסות ועוד ועוד ועוד, כי זה הדבר לא היה לשפוט את האנשים שעשו זאת, זה היה אלה שיסטו את הנאציזם. ראשי המדינה ועושי המדינה, אבל הוא היה אחד מהגדולים בתוכם. הוא לא היה האיש העיקרי במפעל הזה. וגם בהרבה דברים התנהג במשפט, התנהג לפעמים באופן הגון מאוד. אבל הוא היה אחד מהראשים שעשו זאת. על ידו נשמדו מאות אלפים יהודים.
נראה קודם גם כן את הסרטון עוד פעם של קסנר. שמואל תמיר איך שהוא מסיק את התצעירים שקסנר בשליחות ראשי מפאי והתנועה הציונית העולמית מכין תצעירים בסיתונות לשחרר את רבי המרצחים גדולים ביותר שנותרו בחיים, לשחרר אותם גם כממוות בתלייה.
אולם תמיר לא הרפא. הוא טבע את קסנר לדין וגילה האשמות חדשות נגדו.
יצאתי וטרחתי והגעתי לעיר אלכסנדריה באמריקה על יד הפנטגון בוושינגטון. ומצאתי את המסמך הבא שלא היה חלק מן המשפט, וזה כבר קרה אחרי המשפט. מכתב של קסנר בחמישה בפברואר 1947. אל קרומי הנתון במעצר אצל הגרמנים. מר קרומי הנכבד מאוד, מצאתי קשר עם משפחתך, אבל על מכתבי שבו אני שואל באיזו צורה אני יכול לעזור להם, עוד לא קיבלתי תשובה. בדוח מקיף שהצגתי בבאזל, קבעתי בצורה פורמלית ברורה את התפקידים של אלה שעזרו לנו. 3 מיליון יהודים אחראי קרומי אישית להשמדתם. את התפקידים של אלה שעזרו לנו. אני תקווה שהצעדים שננקטו עד עכשיו יקלו עליך לזכות שוב בחופש שלך ולהתחיל את חייך על בסיס חדש. עד כמה שהתנאים יאפשרו לי, אשתדל לעזור לך בזה. בוודאי שלא יהיה קל לי לדבר לעשותו, אבל לא בקלות אני שוכח את אלה שגילו הבנה כלפינו ברגעים מסוימים. דרישת שלום לבבית, דוקטור קסנר. אם בכך לא די, ואני מדבר על מה שהוא עושה ב-47 אחרי המלחמה בתנאים של חופש בעולם החופשי, היה אדם בשם גנרל ופן אס אס הנס יוטנר, הממונה הראשי על כל מחנות ההשמדה והריכוז הנאציים. אני מוצא תצהיר של קסנר לטובת יוטנר, גם זה לא היה במשפט. ויוטנר משתחרר תודות לתצהיר הזה של קסנר לטובתו. כלומר, לא פעולה אליבי והצלה כוזבת, פלילית, נפשעת, למען נאצי אחד גדול, עם תירוץ זה או אחר שרק עליו ידענו במשפט, אלא פעולה סיטונאית של הצלת פושעי המלחמה הגדולים אחרי המלחמה מהעונש המגיע להם, בעקבות השואה על ידי מנהיג המושמדים.
ונראה כעת את הסרטון ששמואל תמיר מסביר מדוע הוא לא חושב שכדאי להמשיך ולפרסם את החומר הרב שהוא קיבל ושהגיע לידיו על הקשרים בין ראשי ההנהגה הציונית, עוזריהם, שליחיהם ועסקניהם עם התנועה הנאצית.
ההליכים המשפטיים היו בעיצומם. בידי היה אז כבר חומר עשיר ועצום, חדש, לחשוף את כל פרשת התנהגות המנהיגות היהודית בימי מלחמת העולם השנייה. והרצח של קסנר הביא לכך שהפרשה נקטעה באמצע, והרבה אמיתות, הזירה מתחתם נשמטה. ומי שהביא לרצח קסנר גרם לכך שבירור האמת ייפסק באיזשהו מקום הרבה לפני הזמן.
יש לציין שאייכמן, כן, היה היחיד שגם הובא לישראל, כפי שאמרנו, ונערך לו משפט ראווה, והוא גם נתלה, דווקא לאחר משפט קסטנר. על אף הימצאותם של פושעים נאצים בכירים רבים, שכתב העיתון שטרן הגרמני, ערך ל-28 מהם רעיונות עבור עיתונו, ואף היה מוכן לשתף פעולה עם השינבט בגילוי פרטים על מקום מחבו של מנגלה. בוודאי שלא היה רצוי שזיכרונותיו של אייכמן, אותם ערך העיתונאי ויליאם סאסן, שנקראו במאוחר יותר מסמכי סאסן, יפורסמו. כאשר הגיעו מסמכים אלו למגזין לייף בשנת 1958 למניינם, מיד החל הצייד אחרי אייכמן. בפרט שהוא גם נותן רעיון ללייף, וזה לא היה אמור להיות הרעיון הראשון. ואם מביאים אותו לפה, אפשר למנוע ממנו את הרעיונות. על ידי המגזין, כדי שלא יפרסם פרטים מרשיעים נגד ראשי הציונות. לגבי דרבון הנאצים על ידי ראשי הציונות, לחסל את היהודים וגם את העזרה הציונית לכך. פרנק זיקס ועוד הרבה, בהרבה צורות. או כיצד לימדו ראשי הציונות את אייכמן באמצעות נציגה מיהוד אבריאל, כפי שהוא עצמו מספר על כך בספרו פיתחו שערים. כן, הוא גם כן תוגמל, אחר כך הוא היה יהוד אבריאל, חבר כנסת מטעם מפאי. בזמן המשפט, ואת שיטת הסלקציה, איך שלימדו את אייכמן, וסירבו להציל את כל יהודי גרמניה, כפי שאייכמן ניסה ללחוץ עליהם, אלא רק את מיעוטם של הצעירים הקשרים לעבודה פרודוקטיבית בארץ ישראל. במשפט זה נידון בהרחבה הנושא של בגידת אייכמן בתנועה הציונית. אי אפשר היה להסתיר את זה. גם יואל ברנט, זה שאייכמן שלח אותו לתנועה הציונית, כדי לעשות את העסקה, גם היית שם. כשהוא רצה להציל אייכמן 1,200,000 יהודים בהונגריה ומהסביבה, מארצות השכנות. למרות הבטחת הנאצים לתנועה הציונית, שבמסגרת השבחת הגזע הציונית, הנאצים ישמידו עבור התנועה הציונית את יהודי אירופה, זה החמור מבחינת הציונות מה שאייכמן עושה. שמבחינת הציונות נחשבו כמנוונים. חוץ מחלק קטן מיהודי גרמניה וחלק קטן ממזרח אירופה, כפי שאמרנו, יש לסלק אותם מהמרחב. ובפרט שהשמדה הזאת תתרום ללחץ על האומות, כדי שיסכימו להקים את מדינת ישראל. ציטטנו את יושב ראש התנועה הציונית בשוויץ, סלי, שפונה אליו הרב רבינוביץ' במכתב, אתה יושב בשוויץ, מדינה ניטרלית, אתה יכול לעשות המון עבור להציל הרבה יהודים, ומפרט לו איך. עונה לו סלי, אתה חוצפן. האם אתה לא מבין שכמה קורבנות יותר שנקריב, כמה מיליונים שיותר יהיו, ונותן לנו יותר סיכוי להקים את המדינה? כן, רעיון השבחת הגזע הרצחני של הציונות, כמובן החל ממקס נורדו, שביסס בספרו את תיאוריית הגזע והשבחתו, באמצעות הוצאתם של המנוונים, אם אפשרי בכלל מהעולם, אם לא ממרחבי אוכלוסייה, ערים, ואם מה שאין ברירה, אז לפחות לשנות את החינוך מחדש. הוא דיבר על כך בקונגרס הציוני הראשון, כן, ואם התעקש שעל רקע ישמע מוזיקת וגנר, כפי שכבר ציינו, מהספר של פרופסור רפקין, כן, וגנר, אחר כך קומפטיטור, אחר כך נהיה נאצי. הנושא הזה של זהו נזכיר שוב, הנושא הזה של מקס נורדאו, לגבי העניין הזה של המנוונים, או מה שנקרא דגנרטים, כן, נרענן שוב את הזיכרון, וקצת נתאר את זה, שהנושא הזה של הדגנרציה, ניוון, כן, החל בתחילת המאה ה-19 למניינם, על ידי מספר אנשים, כגון בופון, שהוא בהתחלה יישם את זה, את התיאוריה שלו על צמחים וחיות. התיאוריה הזאת אמרה שישנם הרבה בעלי חיים שזה משהו תורשתי אצלם, הניוון, וזה לוקח 5 דורות עד שמגיעים הדור החמישי למצב של דמנציה. בהמשך מיד כמובן, כיוון שאירופה והאקדמיה באירופה, ומי שחוקר באקדמיה נוצרי פרוטסטנטית, אז יש את השוויון. לא עבר זמן רב, והדבר הוא עתה גם לבני אדם, שהדיגנרציה התורשתית נמצאת בדם של אנשים, ויש קבוצות אוכלוסייה שהם במצב של גם כן כזה, של דגנרציה. למעשה היה, אנחנו, אם אתם זוכרים, מה שציטטנו את אלברכט דימלינג, פרופסור קנדה, שלגבי סזר אלומברוזו, רופא, ומקס נורדו, רופא גם כן, כן, סזר אלומברוזו באיטליה, הוא מפתח את הנושא הזה של הדגנרציה, למעשה ממנו גם כן בהמשך מתפתח הענף של הקרימינולוגיה המודרנית, והוא מפתח מאוד הדגנרציה, ולמעשה הדגנרציה הופכת למה שנקרא אצלם במיינסטרום המרכזי של, של הרפואה באמצע מחצית המאה ה-19 ולאחריה. מקס נורדאו לוקח את העניין הזה של הדגנרציה מסזר אלומברוזו, העניין הזה גם כן של, שיש מוח, שבמוח רואים את זה, קוט של ורלן, כל מיני דברים, הוא לוקח את זה, הוא לוקח את מה שהתחיל אז בצורה די בולטת במחצית השנייה של המאה ה-19 למניינם, הנושא הזה של גזענות, ושזה קשור לגזע, זאת אומרת שהדגנרציה זה משהו שלא שקורה לאנשים בודדים בצורה אקראית, או לקבוצות או משפחות, אלא לגזעים. והתחיל, האווירה הזאת התחילה לנשוב במחצית השנייה של המאה ה-19 למניינם, עם דם, יש גם כאלה שדיברו על דם ואדמה, שזה בעיקר, כן, זאת אומרת, השילוב הזה עם הנושא של הלאומיות, ואז בא מקס נורדאו, לוקח, אוסף את הכל ביחד, גם את העבודות של סזר אלומברוזו, גם דם ואדמה, של המושג הזה של, עם הלאומיות, וגם את הנושא הזה של הגזע, ויוצר תיאוריית גזע, ממש תיאוריית גזע מגובשת, וכתוצאה מזה, ומקס נורדאו, צריך לנו לדעת שמקס נורדאו היה מאוד מקובל בחוגי האקדמיה האינטלקטואליים באירופה, הוא היה אדם מאוד נחשב, ולכן הייתה השפעה מכרעת לפיתוח התיאוריה, תיאוריית הגזע שלו, ולכן גם כן זה, הנאצים ראו לעצמם לנכון לנקס את זה אל הגרעין האידיאולוגי שלהם, כי סך הכל מקס נורדאו היה מאוד מוכר במערב אירופה. מקס נורדאו דיבר לא רק על ספרדים, גם על אשכנזים, באותו מידה במזרח אירופה. כן, הרצל כותב ביומן שלו שמקס נורדאו אומר שהיהודים, האוסט-יודן במזרח אירופה, כולם עם קינים בבגדיהם ומזוהמים בגוף. וזה לא קשור בכלל לעובדות, זה התיאוריה. לא, זה לא משנה שזה משהו שמצוץ מהאצבע, שאין לזה שום ביסוס, זה לא משנה. וגם לא משנה אם כולם היו לכבוד מקס נורדאו, כן, מתחילים לחבס את הבגדים שלהם 10 פעמים ביום, ואת הגוף שלהם הם היו מנקים 5 פעמים ביום עם ליפה, ועם אקונומיקה, מבחינת התיאוריה, אבל זה מתנגש עם התיאוריה, התיאוריה אומרת שזה ככה צריך להתייחס אליהם. וככה הרצל לכן מביא את מקס נורדאו, בגלל הפרסום שלו גם כן, והוא מצטט אותו גם כן, את מקס נורדאו בתור רבו. למעשה מי שהיה התלמיד המובהק שלו, ושהוא היה המורה הבלעדי של אותו תלמיד, זה היה כמובן ארתור רופין, שהוא ביסס את זה בצורה מאוד נרחבת, עם כל מיני פנטזיות עם גזעים, אנחנו הראינו את זה עם איך שהוא מחלק את כל הגזעים, ושהגזע השמי הוא גזע נחות, והיהודים אמיתיים הם מהגזע אינדו-גרמני, כן, סוציולוגיה של היהודים בשלוש כרכים, מרכז את זה, מקים מחלקה מיוחדת באוניברסיטה העברית, סוציולוגיה, שזה הסוציולוגיה של היהודים, וזה למעשה מהווה את הבסיס ואף טיפוס של התנועה הציונית מתחילתה. זו הייתה מטרה שלשמה הוקמה הציונות של השבחת הגזע. אולי רק נדבר עוד על הרופין יותר בהמשך בהרחבה, כדי להבין את הסיפור שלו, של רופין, איך שהוא מיישם את זה על המזרחים. אז בואו נצטט קודם כל יומני הנאורים, אני מצטט, יומני הנאורים של רופין, שנדע מי זה רופין. הוא גם מדד את האף, כן, דיברנו על זה שביתון הארץ, תום סגב, כן, כותב על עבודה, על הדוקטורט של פרופסור איתן בלום, כן, ואיך שהוא מודד אפים, ארתור רופין. הוא מסיים בזה שארתור רופין לא היה אדם מטורלל, אבל אדם מטורלל הזה היה למעשה נחשב אבי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, אצל הציונים כמובן. יומני הנאורים של רופין, אני מצטט, מלאים תיאורים המבטאים סלידה מהגוף והמראה של היהודים. זה משהו נחיתי, מתוסבך, מפלצתי ומעוות. כן? הוא כנראה בעקבות הקריקטורות האנטישמיות שהוא פה ושם נתקל בהן. ואנטיפתיה חזקה כפי שהתוודה ביומנו. אנטיפתיה, אומרת, סלידה מנשים ונערות יהודיות. כן, אנחנו רואים גם זה בהמשך כולם, למעשה כל ראשי הציונות כולם חיים בעצם עם גויות, כן, גם דיברנו פעם קודמת על חיים ארלוזרוב, שהוא בעצם חי עם נאצית. רופין הגדיר את גופו עצמו והמראה שלו כמכוערים. תסבוכו הנפשי ורגש נחיתות זו, שאנחנו יודעים שגם ליווה את תיאודור הרצל ואת כולם, הרצל עם האף היהודי שלו, ליווה את עיצוב היתר הקיצוני, היפר בילדינג בגרמנית, של ארתור רופין. בדומה לרבי ממנהיגי הציונות, הוא הגיע למושג של מה שנקרא יהדות, זה גם מושג נוצרי פרוטסטנטי, זה הרחבה של כל מה שקשור ליהודים, דרך הציונות. לכן הוא לא תפס את היהדות באמצעות הקשר עם מסורתה או שפתה, אלא הבין וחווה אותה באמצעות הנצרות הפרוטסטנטית הגרמנית. אז אני מקריא מאיתן בלום. בשנות המעבר מנערות לבחרות, החל רופין לנסח את תפיסותיו בנוגע לתרבות במונחים גזעיים, בבחירות 1893 לרייכסטאג, חש הזדהות גמורה עם המפלגות האנטישמיות. כן, בפרט אחר פרסום ספרו הגזעני האנטישמי של מקס נורדאו. ואף ביקש להצטרף למפלגה אנטישמית בתור פטריוט גרמני. כך הוא מציין ביומנו מ-15 לשני 1893, הזדהותו עם האנטישמיות הגרמנית הגרועה ביטאה את אכזבתו מתוכנית התרבות, המשכיליות והליברליות של האמנסיפציה, אותן הוא החל לתפוס בשטחיות ומלאכותיות. הוא הסכים עם האנטישמים כי היהודים לא יהפכו לגרמנים אם יכתבו ספרים על משורר גתה. זה לא יעזור להם שום דבר. הציוני היחיד, והיהודי במרכאות היחיד, שהשפיע על רופין עמוקות, הוא מקס נורדאו. נולד 1849, מת 1923. כן, זה נלקח מהאתר של איתן בלום, האמת אחרת. מקורותיו הגרמניים והשפעותיו האנטישמיות של ארתור רופין. לכן מקס נורדאו היה המורה הבלעדי של ארתור רופין בעיצוב אישיותו הציונית על בסיס הגזענות האנטישמית. את חינוכו לנצרות הפרוטסטנטית שאליה הוא נשאב, קיבל רופין אצל כומר נוצרי פרוטסטנטי שבביתו הוא התגורר במשך זמן ממושך ומאוד הריץ אותו. כן, זה הכל אני לוקח מהאתר איתן בלום. אך את חינוכו הציוני לגזענות האנטישמית הוא ספק כאמור ממקס נורדאו. כן, בלום סיפר לי שנכדו פרופסור רופין לאוניברסיטת תל אביב הגדיר את הסבא שלו הלגאי, תרגום חופשי מילולי, זה נקרא בחור של גיהנום. בלום כותב, החרדה של קבוצה דומיננטית בפני הגירה המונית של יהודים, כן, שנקראים מנוונים, יתורה עוד כבר בתקופת העלייה השנייה, ארתור רופין המכונה בהיסטוריוגרפיה הציונית, אבי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל קבע כבר בתחילת המאה ה-20 במחקרו המכונן, היהודים בזמן הזה, את הכבול, למשל, גם בין יהודים מזרחים, אוריינטליים, והקבוצה שאותה הוראה אינדו-גרמנית, שנחשבת כקבוצה דומיננטית מבחינתו. אז זה פוטר יספיק לנו להבין את הרקע של בנושא הזה של משפט אייכמן, לגבי העניין הזה של הרצון של השמדת יהודי מזרח אירופה, ועל הסיכום הזה בין התנועה הציונית ותנועת הציונות להשמיד את יהודי אירופה, היא, כפי שאמרנו, האידיאולוג הראשי של הנאציזם, אלפרד רוזנברג, ועוד מספר פושעים נאצים במשפטי נירנברג, כפי שהובאו עדויות על כך בדוקטורט של גם איתן בלום, על ארתור רופין. לעומת זאת, על רבי המרצחים הקולונל קורט בכר, קרומאי, הקולונל פון וצליני ויונטר, שהצטיינו בחיסול היהודים, נסע קסנר במיוחד לנירנברג כדי לפעול להצלחתם, כפי שראינו בסרטון. או שלח תצירים, כפי שראינו בסיתונות, כדי להציל את רבי המרצחים. יושב ראש המחנה הציוני, מרב מיכאלי, נכדתו של קסנר, התעוננה ברעיון טלוויזיה עם הערוץ 10 בשנת תשע"ז, על כך שהפרסומים מייחסים את נסיעתו להעיד כאילו יוזמה אישית. אך האמת, היא אמרה שהוא נשלח מטעם כל ראשי התנות וראשי מפאי, ועוד עסקנים ציונים. אייכמן הובא אם כן לדין על בגידתו בתנועה הציונית, וכן למנוע ממנו פטפוט מיותר על חלקם המכריע של ראשי הציונות בתחום הרעיון והביצוע של השואה. אומנם יש לדוק לגבי התכנות זאת, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקומות. יש לציין גם כן שבספר כחש של בן אכט על משפט קסנר, וסביב משפט קסנר, הובאו שם דברים חמורים ביותר, מה שהתרחש במשפט קסנר, מה שהעידו שם עדים, יואל ברנד, פרופסור אקצין, על התנועה הציונית, ומטעמי ביטחון, הספר הזה לא ניתן לו דריסת רגל בארץ, ולא תורגם מאנגלית והובא לארץ. מטעמי ביטחון. איזה ביטחון אישי. אולי הם חשבו ראשי מפאי שהם לא רק יעופו מהשלטון, אלא גם אולי יחסלו אותם, אחרי שהתברר שהם אלה שיצרו את השואה הנאצית. כשנתנו לו כבר להגיע לפה לארץ, קרה משהו מאוד מוזר. הוא הגיע לארץ, ובזה תעופה פתאום הוא נסנח ומת. זה נקרא היה שהוא מת מהתקפת לב. גם מפחוך, שם, איפה זה היה? בקטר. גם ניסו השין בית לשוות לכך, המוסד לשוות לכך מוות טבעי של דום לב והתקפת לב, וזה מאוד מאוד מעניין שהגיע לפה, אבל לא מעבר לשדה התעופה בלוד. ברעיון ביוטון השבועי עולם קטן, כפתת אלול תשע"ז, עם גבריאל בח, מי שערך את כתב התביעה במשפט נגד אייכמן, כן, התובע הראשי היה אוזנר, כפי שתכף נראה. הוא מספר כך, ציטוט, לקראת סוף המשפט שלו השופטים את אייכמן לדעתו על השואה, הוא אמר שאין ספק שמדובר בפשע ניתף, ושהוא מתנגד לפשעים שכאלה ודומים להם. אך עם זאת אי אפשר להאשים אותו במעשים הללו, כי הוא רק מילא הוראות, ולא היה ביכולתו להתנגד לממונים עליו. אומר גבריאל בח, אני חושב שאייכמן נכנס לתפקידו כמנהל המחלקה היהודית בגסטאפו, כי חשב בשעתו שהדבר נכון עבור הקריירה שלו. מצד שני, ברור שאדם שעוסק בממדים כאלה של רצח, חייב לאבד את שפיותו בשלם כלשהו. האפשרות היחידה להמשיך לתפקד הוא באמצעות שכנוע עצמי, שלא מדובר ברצח, אלא במעשה חיוני. אחת ההוראות שלו הייתה שהיהודים ההונגרים המגורשים לאושוויץ יכתבו מיד עם הגעתם לשם, גלויות לקרובי המשפחה והחברים שלהם, ויזרזו אותם לבוא. זאת אומרת, ברגע שראשי הציונות מסרבים בתוקף להציל, לענות לבקשתו של אייכמן, ועוד נוספים בו על כך, אז הוא מתגייס עם לא העוצמה לעזרת הציונות, ועושה את זה מאוד ביעילות. ואז הם כותבים למשפחות, אנחנו נמצאים במקום קיץ, נהדר, טיולים יפים מאוד, עבודה קלה, אבל אין הרבה צריפים ובתים, לכן בואו מהר ככל האפשר, כדי שיהיה לכם מקום. ראינו כבר לגבי המסמך הזה של פרנץ זיקס, התחייבות ההגנה לספק את מלוא הפרטים על התנהלות היהודים בפלסטינה, שמירה על היטלר, שחלילה לא יחסלו אותו, אחרת כל המפעל הציוני של השמדת יהודי אירופה עשוי לרדת לטמיון. עד לפה אנחנו רואים ש-500 מכלל התימנים, אנחנו, כפי שכבר דיברנו על כך, שהובאו לארצנו על ידי המשרד הארץ ישראלי של התימנים, גם כן אמר יבנלי שהוא שליח של הרב קוק, כי רופין כאמור לא רצה שכאשר תתגלה המרמה יבואו התימנים אליו בטענות, כפי שמופיע בחיבור הזה של איתן בלום. נשלחו מיד ליבש את הביצות, שהם ייבשו את הביצות בתנאים תת אנושיים, ללא מתת תרומת החינין, ומתו במקום 300 תימנים שקבורים שם באזור. אייכמן אמן מהציונים את שיטת השבחת הגזע, באמצעות ניצול המנוולים אטום, ולאחר מכן לחסלם באמצעות לוחמה ביולוגית שחל לדכי המלאריה, אלא שאייכמן העדיף לוחמה כימית באמצעות גזים. וכדי למושכן מלכות את המוות, הוא למד את השיטה מפיתוי הציונים, את התימנים. גבריאל בח מספר שם שלגבי הצלת יהודים, בודדים או קבוצה קטנה, היה תמיד, הוא תמיד החמיר. ופעם אחת זה היה בניגוד לדעתם שממונים עליו. וכך הוא קנה את אמונם, כך שהוא יוכל בבוא העת לנסות להציל הרבה יותר, היינו את כל יהודי הונגריה. אבל כאשר הקימו נגדו על כך כל זעקה, כל ראשי הציונות, מתוך נימוקי הגזענות האנטישמית הציונית, ומבחינה טקטית, כדי שהמיליונים האלה יוכלו אחר כך לשמש אותם לשם הקמת המדינה, הוא חשש להסתכן בתוכניתו מהממונים עליו, הוא יישר קו עם ראשי הציונות, הוא פעל מתחילה ועד הסוף, כפי שהוא למד מהציונים, כיצד לחסל את כל יהודי הונגריה והסביבה, ומאז גם הוא החל לדבר במונחים גזעניים, כפי שהוא למד מהציונים. מספר שנים לפני משפט אייכמן, התקיים משפט קסנר, ניתן פומבי להצעת אייכמן להציל את כל יהודי הונגריה, תמורת מסעיות, 10,000 מסעיות וקפה באמצעות שליחו יואל ברנד, כפי שאמרנו, הנהגה הציונית, כיצד הנהגה זו סירבה לתת אפילו דולר אחד למטרות הצלה, ואף גרמה למעצרו של ברנד באמצעות הבלשת הבריטית, כפי שדיברנו על זה פעם קודמת. נשיא בית המשפט המחוזי בימין הלוי, במשפטו של קסנר, כתב בפסק דין של ההנהגה הציונית, ובכללה קסנר, הוא לא ידע שהם תכננו את השואה, אבל על מהקצת שהגיע אליו, והגיע אליו קצת, כפי שאמרנו, שאחרי רצח קסנר, הגיעה כמות אדירה לידיו של שמואל תמיר, כפי שראינו בסרטון, בפסק דין כותב של ההנהגה הציונית בכלל הקסנר יש חלק חשוב ומהותי בהשמדת יהודי הונגריה וסביבתה. יואל ברנד שהעיד גם במשפט קסנר גם במשפט תו של אייכמן הוכיח שכל ראשי הציונות ועוזריהם, משה שרת, חבר הכנסת אהוד אבריאל מטעם הפאי בזמן המשפט, טדי קולק בכלל, טדי קולק היה ראש עיריית ירושלים, מי שלא זוכר, יש עכשיו איזה אצטדיון על שמו. כן, הוא זה שהוא ואבריאל היו חלק ממנגוני החושך של בן גוריון, והם ניסו לנטרל את יואל ברנד, כפי שאמרנו. אמרו לו, אתה תדבר, אתה בסוף תגיע לבין משוגעים. אם לא תדבר, ניתן לך משרה יפה של דובר. הוא עצמו, טדי קולק, כפי שמופיע, כפי שפרסם רונן ברגמן, בידיעות אחרונות, ב-30/3/2007 למניינם, טדי קולק היה סוכן בריטי בזמן השואה, אפילו בזמן השואה, והדגיע את חברי כנופיית האצ"ל לבריטים, כפי שפרסם ארכיב הביון הבריטי, ה-MI6, וזה פורסם אז בידיעות אחרונות. כל פנים, ראשי הציונות ועוזריהם היו שהיו מעורבים בתכנון השמדת יהודי אירופה באמצעות הסכמים סודיים וחתומים עם הנאצים ואמריקאים. בן אכט שכתב את הספר כחש על משפט אייכמן, כפי שאמרנו, מתאר את כיצד ראשי הציונות עלו אליו לרגל וביקשו ממנו שיצנזר לפחות. הוא רוצה לכתוב עליהם, הוא לא יכולים למנוע אותו, אבל לפחות שלא, שיצנזר ולא יכתוב עד כמה המעורבות של ראשי הציונות הייתה כל כך עמוקה בהשמדה של יהודי אירופה. באתר של החוקרת הגרמנית גבי ובר, מי שיכנס לאתר שלה, גבי ובר, חוקרת, מוצגות תביעותיה המשפטיות נגד סוכנות הביון הגרמנית, על כך שהסוכנות אינה מוכנה לפרסם את כל המסמכים הקשורים להסכמים בין גרמניה למדינת ישראל בקשר לפושעים הנאצים, כן? על אף שבית משפט בגרמניה פסק לטובתה. באתר שלה מוצגים בכל זאת מספר מסמכים מסווגים שהסוכנות הביון הסכימה לשחרר, ובהם הסכמים שנחרטו בין ישראל לגרמניה גם לגבי קשר ליחידת אייכמן על ידי מדינת ישראל, שהרי כאשר ניתן פומבי לדבר, האום דרש להחזיר את אייכמן או לארגנטינה או לגרמניה, ושגרמנים יעשו, בתור אזרח גרמני, שהגרמנים יעשו לו משפט, וזה היה אמור להיות באוכרם של ראשי הציונות פה בארץ. בגרמניה אין קוביות זכוכית ואין הוצאת שלטרים כשהוא מדבר לא, לא, לא בדיוק לפי רצונם של הציונים, והיה יכול שם לדבר במשפט דברים שהם מזעזים לא רק את כל ארץ ישראל אלא את כל העולם. אז גם את זה לא רצו לשחרר עדיין סוכנות הביון הגרמנית לגבי ההסכמים, גם לגבי אדולף אייכמן בין גרמניה לבין המדינה. על כל פנים, אנחנו יודעים, זאת אומרת, אם ביאן לוי ינהל את המשפט אייכמן, זה הבעיה, אם הוא ימשיך לנהל. לכן מובן מדוע הובר בזריזות חוק בכנסת לפני פתיחתו של משפט אייכמן, שיעשום את האפשרות שהלוי ינהל את משפטו באמצעות חוק שאת המשפט ינהל רק שופט בית משפט עליון, בגץ. ולא שופט מחוזי כדוגמת בניין הלוי, שופטי הבגץ כבר נבחרו בהשפעת בן גוריון ועושה דברו, ולכן בהירור לבגץ על פסק דין של קסנר, הבגץ פסל את קביעתו הנ"ל של שופט בנימין הלוי, וכפי שאנחנו אמרנו, עשו את זה באמצעות חוק שאפשר לערער לבגץ, ובנימין הלוי לא יוכל לשבת במשפט. גבריאל בך מספר שכאשר התפרסם גזר הדין של מוות בתליה של אייכמן, נזעקו כל ראשי ובחירי האקדמיה הישראלית ואנשי הרוח, כגון מרטין בובר, כן, שהוא חי עם נוצריה, ובכלל מריץ גדול של ישו, הוא יוצא באוניברסיטת תל אביב, באוניברסיטת ירושלים, לשום תואר. גרשום שולם, ממעצבי האידיאולוגיה הציונית. הוגו ברגמן, ראש מחלקה לפילוסופיה, ועוד לבטל גזר הדין. וכדי לשכנע את הנשיא בן צבי, הם השתמשו בנימוקים מתחסדים, אבל לבן צבי, כאחד מראשי ההנהגה הציונית, היה חשבון ארוך ונוקב עם אייכמן. הוא לא ידע מה ילד יום, אם ישימו אותו רק בבית סוהר, יכול גם להשתחרר קצת בגלל מחלה, ואז יהיה עוד פעם בעיות, עוד פעם הוא יפתח את הפה. לכן, זה היה הסיפור, שזה הייתה בעיה, כן, שעד למשפט קסנר הצליחה ההנהגה הציונית באמצעות שופרות התעמולה שהיו נתונים בידיה להסתיר את מעלליה בפרשת סיכול הצלת יהודי הונגריה. המשפט קסנר טרף את כל הקלפים כמעט של ניסיונות ההסתרה והמצאת העבר על ידי ההנהגה הציונית ומבחינתה, ובחשיפה זו היה השם כמובן אייכמן, כי לולא הצעתו ולולא ההתעקשות שלו להציל כמה שיותר יהודים, אחרת היה מתגלה פרצופה גזעני אנטישמי האמיתי של התנועה הציונית. וכן אייכמן יכל לגלות שהוא רצה להציל את כל יהודי גרמניה, לעומת ראשי הציונות שהתקשו לבצע סלקציה, להציל רק צעירים קשרים לעבודה, כפי שכותב יהוד אבריאל, שהיה מעורב והיה זה שעמד מול אייכמן בכל המסע ומתן עם יהודי גרמניה, כן, בספרו פיתחו שערים. ולכן התעקש בן צבי לא לחון את אייכמן, ואפילו לא להמיר את עונש המוות במאסר עולם בלתי קצוף. אנחנו רוצים כעת להראות משהו מדהים שהתגלה לא מזמן. ולא היה ידוע, מישהו עשה גם סרט עכשיו בקשר לנושא הזה, אבל הוא עצמו גם כן, לנוכח זה שאין לו את כל האינפורמציה מסביב ומה שאנחנו הצגנו, הוא בעצם לא הבין מה שהוא עושה. למעשה אנחנו רואים משהו מדהים, שמשפט אייכמן יצר מופע בעצם אנטי ציוני בחסות הממשלה, שדרכו התרסק כל האתוס הגזעני האנטישמי הציוני של תיאור יהודי מזרח אירופה כגזע נחות ומנוון. איך זה קורה? בחסות הממשלה, משטר דיקטטורי בראשו בן גוריון, ובסוף יוצא כזה דבר שמתפוצץ, נתרסק כל האתוס הזה. אנחנו כשעת נראה פתרון לתעלומה הזאת, איך יתאפשר הדבר על אף משטרו הדיקטטורי של בן גוריון שטיפח אתוס זה. אנחנו יודעים שלמעשה משפט אייכמן זיזע את כל הנוער שהם קוראים לו הצבר, כל אלה שדור הקמת המדינה, דור הפלמח, כן, משורר הפלמח, כך קוראים לו, חיים גורי, הוא בא לשם לסקר את המשפט בתור עיתונאי של העיתון של המפלגה שלו, אחדות העבודה, העיתון היה על המרחב, כן, והכנופיה של המפלגתית של אחדות העבודה זה היה הפלמח. והוא הזדעזע כולו אחרי חינוך לגזענות אנטישמית מנעוריו, וזעזע אותו בצורה שאין לתאר. הוא כתב שתי ספרים, אחד זה מול תא הזכוכית, ואחד זה המכה ה-81. אנחנו עוד מעט נחזור לחיים גורי, ולתפקיד שלו המכונן פה, באתוס הציוני. אם כן, איך קורה כזה דבר? זה תעלומה בלתי נתפסת, שכל החינוך, מקס נודו, הציונות הוקמה למטרה הזאת, כן, להשביח את הגזע, לראות ביהודי מזרח אירופה כגזע נחות, וגם את הספרדים. משפט אייכמן גרם להפוך על הפוך, גרם לכך שיהודי מזרח אירופה באתוס הציוני יפסיק לתפקד עם המיתולוגיה שיהודי מזרח אירופה הם נחות, הם נחותים, הפוך על הפוך מכל החינוך הציוני, מכל המטרה שלשמה הוקמה הציונות, ולהשביח את הגזע. ומאחרי משפט, עד משפט אייכמן, יהודי מזרח אירופה והספרדים הם באותו מצב, גזע נחות, שמי, לא אינדו גרמני, כן, כשמגיעים, כן, כפי סיפר לנו אחד שהיה בפלמח, זהו, בצהל, כשהגיעו הפליטים לצבא, הם היו קוראים, תקרא לדגי הזה, דג, בצבא הכל זה בקיצור, הם בכלל לא היה להם שמות, דגנרטים, תקרא לדגי הזה, לדגנרט. אגב, עוד פרט רק לציין, שזה קשור לקדמה, הקדמה המהוללת שהייתה במאה ה-19, באירופה, והמהפכה התעשייתית, והטכנולוגיה שפותחה, ושהוקמו ערים שלמות, וזורמים לשם מכל עבר, מכל הכפרים, היא יצרה בעצם, זה הפרדוקס, היא יצרה בעצם את הדגנרציה. כן, אנשים לא מצאו את עצמם, אנשים לא היה להם פרנסה, שכרות, זנות וכו' וכו'. זה מה שבעצם יוצר את הדגנרציה. זה בעצם מה שיוצר את הירידת האנשים האלה מכל, במדינות במערב אירופה ובמזרחה ובמרכזה לרמה תת-אנושית, דווקא בגלל הטכנולוגיה. כל מה שדיברתי גם לפני כן בקשר להתפתחות הדגנרציה באירופה, בעצם כל זה הבאתי מפרופסור ויצום, מספרו תולדות התפתחותה של הפסיכיאטריה. אחד לכמה שנים יוצא איזה מישהו מהאוניברסיטה, מקבל את תקציב, הוא עושה מין כזה, אנחנו הזכרנו בזמנו את הספר תולדות הפסיכיאטריה, אז השנה יצא מישהו וכתב אותו ויצום על תולדות התפתחות. כל מה שהבאנו בקשר לנושא של הדגנרציה, זה היה בעצם מספרו. על כל פנים, אנחנו צריכים לראות את התעלומה הזאת, איך זה קרה. איך זה קרה שיצאה בכלל מכלל השליטה של התנועה הציונית בארץ שהביאו את אייכמן לפה, וזה גרם לכך, למצב חמור, שפגיעה בכל החינוך הציוני. כל החינוך ירד לטמיון. כולם הפסיקו להיות מחונכים, ויותר מפסיקים לראות באנשי מזרח אירופה, אנשים נחותים שהלכו כצון לטבח. אנחנו נראה גם בהמשך ונקרא את זה, אבל זה ידוע, שמשפחות שלמות, הילדים בכלל לא ידעו מה שעבר על ההורים שלהם. או בגלל לנוכח התעמולה והחינוך הגזעני אנטישמי של הציונות, הם פשוט, ההורים פחדו שחשבו שבכלל לא יאמינו להם, כי הרי לפי החינוך שהם קיבלו, זה סתם הלכו כצון לטבח. או לפעמים לא לדבר על זה בכלל משום בושה. ועל כך גם כותב חיים גורי בספרים שלו, שזה עשה את המהפך. אם כן, איך זה יצא מכלל שליטה? זה משהו מדהים, בלתי מובן. הרי זה גם משטר דיקטטורה, עדיין בעשרות השנים הראשונות של המדינה, זה משטר דיקטטורה פה. ואפשר לשלוט על כל דבר, כפי שאמר גולם, שופרות התעמולה בידינו. איך דווקא פה זה קשל? ייתכן, אין לזה שום... אולי המקור אינפורמטיבי ישיר בינתיים, שמשפט אייכמן, זאת אומרת שהסתיים ב-1962 למניינם, בעצם גרם בסופו של דבר לכך, שבסופו של דבר מפאי יזרקו את בן גוריון מכל המדרגות, שכבר לא צריך אותו. ייתכן. אבל אנחנו רוצים לברר איך קרה הדבר הזה, שיצא מכלל שליטה, וכל החינוך הציוני, ירד לטמיון לגבי הגזענות האנטישמית, ההתייחסות לגבי אותם אלה שהם ממזרח אירופה, ואנחנו נראה בהמשך גם איך נהג בהם בן גוריון, גם אותם אלה שכן כבר פליטים שנשארו, גם אותם הוא דאג לחסל מה שיותר, זה נראה בהמשך. על כל פנים צריך לברר את זה. ובכן, אז כפי שאמרנו, ב-23.5.1960 למניינם, מכריז בן גוריון מעל במת הכנסת את הניסוח הזה. עליי להודיע בכנסת, כי לפני זמן מה נתגלה על ידי שירותי הביטחון הישראלים, אחד מגדולי הפושעים הנאצים. אדולף אייכמן כבר נמצא במעצר בארץ. מבוש כבר נמצא במעצר בארץ, אז למה לא הודיעו ישר שהוא הגיע לפה? למה מיד שהוא הגיע לפה, זה לקח זמן עד שמגיון היה מוכן בכלל לפרסם שאייכמן נמצא פה בארץ? למה לא מפרסם את זה מיד? ויעמוד בקרוב למשפט בישראל. זה אחד התעלומות. יש מישהו בשם הלוי, שהוא עשה סרט, מעניין מאוד, הוא קודם כל חקר. הדבר הובא בעיתון בשבע, רעיון איתו על הסרט שהוא עשה, והוא מתאר שם פרק מאוד אלום, ואנחנו נבין באמת למה זה היה אלום. דרך זה נוכל להבין מה קרה בעצם שהדיקטטורה הציונית בארץ איבדה שליטה על מה שנעשה לגבי הנוער, וגם כן האנשים, לא דווקא נוער, מדור הפלמח, וזה, הם היו כבר קצת מבוגרים, 30, 40, שאיבדו שליטה עליהם, וזה עשה מהפכה שלמה בהתייחסות ליהודי מזרח אירופה, שזה לא היה כצון הטבח וכו'.